ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני יש לי שאלה על זמן פשוט חזרתי אז בין הזמנים על שהוא מדבר בהתחלה על כוונה, על אמצעים ו על האמצעים וגם על ענייני רשות שיש בו הזה. הוא מדבר על כוונה שם, שהכוונה בכל המעשים צריכה להיות לשם. איך זה? כי הרב הסביר אז שזה לא כאילו לעשות איזה יהי רצון לפני האוכל או לפני הכיוון.
אמרנו כיוון.
כיוון כללי. עכשיו, האידיאל שלנו...
נגיד עכשיו הולך לאכול עכשיו גלידה כי זה טעים. מה, איך אני...
טוב לך. גלידה נוצרה כדי שיהיה לך טעים וטעימי בה. עכשיו. אם החיים שלך מכוונים, ואם היעד שלך בחיים הוא עיקרי, הרי הגלידה משרת את היעד הזה. בזכות הגלידה שהיא נותנת לך מנוחת הנפש וקצת פותחת לך את הלב, אתה תלמד יותר טוב, תתקדם יותר טוב, ויתמוך במטרה האמיתית. מי שאין לו מטרה, לא יעזור לו גם אם יהיו רצון, נכון? זה לא יעזור לו, כי אין לו מטרה. אבל אסור לשכוח דבר אחד, שאנחנו באמת שזאת תחילת הכוונה. אין ספק שהיעד התיאורטי שלנו, לא כך תיאורטי, אבל בינתיים תיאורטי, שנהיה כל כך חכמים וכל כך נבונים, שאפילו נוכל באופן השכלתי לחבר את הפעולות שלנו עם השורשים שלהם. זאת אומרת, הכהן בבית המקדש, המסילת ישרים אומר, הוא באמת היה שם. כשהוא היה שוחט בהמה, הוא ידע באיזה שורש הבהמה, באיזה שוחט, כל פעולה, באיזה שורש, פעולת השחיטה וההולכה וההבאה, איך שכל הכל נשרש בהנהגת השם, וכל דבר מתקן במקומו. אבל אנחנו ודאי מחכים לשלב הזה שאכילת הקודשים שלנו תהיה באמת מכוונת, נדע מה זה למד בית שיניים, כנגד למד בית נתיבות חוכמה, וכן הלאה והלאה, שכל דבר, אפילו על סוד הלעיסה וסוד ה... עכשיו, זה לא דבר שעושים אותו באופן מלאכותי, זה באופן אמיתי, השכלתי. המוכל אומר, יודע מצפוני הבריאה.
יש כוונה לכל מדרגה של הבנתם, יש כוונה...
אני לא יודע איזה מדרגה, זו השכלה. מישהו חכם נמצא שם. יש לנו ייעוד לדעת להשכיל בדברים האלה. אבל כמובן, זה שלב מאוד מפורט. מה שהארי מגלה, הוא מגלה דברים חלקיים. כוונות הארי, הוא נותן לנו... מידע מסוים, אבל לדורות הקודמים היה להם מידע אינסופי, כי באמת היו בעלי רוח הקודש, בעלי נבואה, וכל רוח הקודש והנבואה עסקה רק בפירוט הזה. רק בעניין הזה, זה הייתה בעצם מעלת נבואה.
אז היום אבל כאילו ההנהגה היא המעשית
שלהם. כלים שלנו הם דלים.
שזה להרגיש שהדברים שעושים זה כאילו למטרה גדולה, זה לא...
לא מטרה גדולה, מטרה מוגדרת.
המטרה כאילו...
את המטרה אתה חייב לדעת היטב. ומה ישימו בתור מגמתו וכל השורים כולי חייו? זה דבר שאתם חייב לדעת. כמה שהוא דבוק במטרה וכמה שהיא מלובנת אצלו ומתחברת לכל חלקי החיים באופן המושג, אז בעצם הוא חי למטרה הזאת, זה מבורר לו, וכל החיים שלו הגשמיים נמשכים אחריה, נטפלים אחריה. זה עיקר וטפל. כל דבר טפל נתקן בעיקר.
אבל עדיף, עדיף גם בלי?
למה שיהיה עדיף, איך אפשר בלי? אם עדיף בלי גלידה? אם אתה מסוגל להביא את עצמך להרגל שאתה פחות זקוק לגלידה, אם יש לך סיבה, חבר מתרועע איתך והזמין אותך לכוס גלידה, תוכל לכבודו ותהנה. אבל אם אתה אומר, אני התרגלתי שאני לא תלותי בזה. כמו אדם שלא צריך להשין, יש אנשים שחיים אינם חיים. אבל לא התרגלתי. יש אדם ששם בקוס תה שלו חצי קוס סוכר, חצי קוס קפה. השני בכלל לא שם סוכר בכלל, והשני שם חצי כפית והשני כפית. כל אחד שמח בחלקו. הוא פשוט התרגל, לא צריך את זה, הוא צוחק עליו, הוא אמר לו, אתה נורמל לי, אתה שאתה קפה למה, קפה מר. הוא לא, זה טעים לי. אני לא צריך את התלות הזאת. הוא אם אין סוכר, לא נוגע בקפה. זאת אומרת, אתה מסכן, אתה סתם קבלת את עצמך לחינם. אם אתה מסוגל למנוע את עצמך מהקבילה הזאת ולאכול רק לכבוד שבת שאז אתה חייב לאכול, אז יש בזה מעלה. למה? כי כמה שאנחנו פחות כבולים, כשאדם שאומר, אני לא יכול לגמור סעודה בלי הוגה, קפה והוגה. אם אין לי את ההוגה, אני לא יכול לגמור את הסעודה. כבול. בעצם החיים שלו, מה יקרה שיום אחד אין לו? הוא יהיה כבר, יעסיק את עצמו, איפה משיגים, מכרם כבר לאנשים שמעשנים סיגריות, אתם לא יודעים את זה. אבל באמצע הלילה הם יקומו, יחפשו קיוסק פתוח, באמצע הלילה במקום נידח, הם לא יכולים לתפקד. כמה פעמים יקומו באמצע הלימוד, להתחנן לאנשים, תן סיגריה, תדליק לי, זה וזה. זה אז דרך זה, כל החיים שלנו יש לנו כל מיני סדרי תלותיות. אז כמה שאדם פחות תלותי, הוא יותר משוחרר למטרה שלו. אבל יש דברים שאנחנו לא יכולים להשתחרר. ארוחת בוקר אי אפשר להשתחרר ממנה. זה גזרה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתקן את הדברים. הוא לא ישאיר לנו יכולת להימלט מהעולם הזה. אלא מה? אלא רק לאזן את הדברים באופן שתמיד העיקר ישלוט והתפל יהיה תפל. וזה באמת אינדיבידואלי לחלוטין. אין בזה שום חוקיות. מי שיבוא ויגיד, אצלנו בישיבה לא אוכלים גלידה כל השבוע, אז זה יהיה אסון. כן? מי שיגיד, אצלנו בחסידות נוהגים ככה וככה. אסון. אין דבר כזה הנהגה כלל ציבורית.
רק הלכה.
רק הלכה. הלכה זה גוף, לכן כבר זה גופי תורה. בזה כולנו שווים. מה שקשור לעולם האיכויות, אין שני בני אדם שווים. כי הם קיבלו כלים אחרים, הקדמות אחרות, סביבה אחרת, כל אחד קיבל שליחות מיוחדת, כמו שנלמד בעזרת השם בחלק ב' שאנחנו מתחילים בעזרת השם. אז איך אפשר לעשות חיקוי? כל המושג חיקוי ביהדות הוא מושג שאין לו מקום. לחכות זה רק, איך שומרים שולחן ערוך? הוא הנגוד, מידות טובות, בזה אנחנו שואפים, אבל לחכות הנגה של אדם, אתה לא יודע מה לך ולא. אתה יכול לשאוף לראות אדם שמתחסד, הלוואי ואני אתחסד לפי ערכי, אבל לא פעולה. הוא עשה, גם אני עושה, זה... אני אספר לכם סיפור יפה, חמי סיפר לי, שהוא שמע מחמי, שלמה זלמן זכר צדיק לברכה. אז הוא סיפר, היה מניין בכותל, לפני 48. היה מניין בכותל שהיה כאן אחד מגדולי ירושלים, שמעת קראו לו הרב זורח ברוורמן. הוא היה תלמיד של האריל דיסקין, והיה לו כאן ישיבת בירושלים, בעיר העתיקה, לפני החורבן הראשון. סבא שלי עוד למד אצלו בישיבה. אז היה, במוצאי שבת היה לו מניין קבוע, מניין מוצאי שבת הוא היה מפעל בכותל. כותל של פעם, זה היה קושי כמה עמות. אז הרב אוירבך היה רגיל להתפלל אצלו במניין. כל מוצאי שבת הולך ברגל לכותל, להתפלל למניין של הרב זורח. היה בחור צעיר, אברך צעיר. אז היה לו ניגון מיוחד בתפילה. שהיה מתפלל את הברכות, היה ניגש לפני העמוד, אומר את זה בהתאמה מיוחדת, בהבטחה לא תסור לנו לעולמים, היה אומר את זה ככה בניגון מיוחד. כלומר, מוצאי שבת אחד מרגיש לו טוב, הוא לא הגיע, אז מישהו אחר ניגש לתפילה. אז הוא עשה את אותו ניגון של הרב זורח. כלומר, אז הרב אורבך, הוא לא יכול, הוא כך סלד מזה, שהוא יותר לא הגיע למניין. הוא סיפר לפי תומו לחמי. מה הקשר? מה זה הוגע לך? הוא יאיר את ליבו לפי המוזיקה הפרטית שלו, העיר אותו במוזיקה. מה אתה עכשיו? מה לך ולזה? מה זה כאן? מה זה כאן? חיקוי? תתחבר לתפילה בצורה שהלב שלך מתחבר. זה החיצוניות. כל כך... לכן העולם שלנו, אנחנו שמים לב, הוא כל כך אוהב את המסגרות. הקדוש ברוך הוא קבע מסגרות. באמת ביהדות באמת אין שום... אין שום באמת, איך קוראים לזה בלשון המדוברת, תקסים. אין תקסים ביהדות. החוקיות האלוקית היא לא תקס, היא בעצם. התפילין זה עצם החוק האלוקי שמחבר. מעבר לחוקיות, כל תקס הוא באמת מיותר. והוא באמת בטל. כל חברה שעושה לה חוג עושה לה, אצלנו גודים ככה, אצלנו עושים ככה, אצלנו הניגון ככה, זה כבר. זה רק תפוסי... דפוסים חברתיים. זה באמת דבר שלפעמים זה מחזיק את הציבור. המון העם זה מחזיק אותו. כי אם לא היה להם את החגורה המתאימה ואת המקבעת המתאימה, לא היה להם מסגרת. אבל באמת שזה מיותר. באמת עבודת השם היא אינדיבידואלית לחלוטין. בסדר, לבנות קהילה, בסדר. כמו שבית ספר מבינים שיש בגדים, אנחנו קוראים לזה, תלבושת אחידה. צבא מביא תלבושת אחידה. זה טכניקות, אבל זה לא עבודת אלוקים. אתה רוצה טכניקה, אתה רוצה לחבר את האנשים עם איזה מוזיקה יפה, תעשה. אבל לצערנו הרב, מה שקורה בסוף שלא משקיעים בפנימיות, חיצוניות כובשת. מה שנשאר בסוף, הטקס כובש, זה מה שנשאר. אבל היהדות זה לא מתאים, כי אצל הגויים יש תקסים, מה?
אני לא בדיוק כמעט דיבר יותר בין הטקס לבין החוקיות.
הטקס הוא באמת לא אלוקי. הטקס הוא לא אלוקי. אלוקיות זה רק מה? זה תרייג. מעבר לתרייג, לחוק התרייג, כל פעולה שאדם עושה מעבר לזה, זה יכול להיות משהו נורא אישי שלו, שהוא משום מה נמצא כמה דוגמאות, אם נביא לזה דוגמאות, אבל להפוך את זה לציבורי, פעם שבר שאתה הפכת כאן, עשית ליהדות תבנית חדשה שהיא לא ניתנה בהר סיני.
מה יודעת זה מנהג?
מנהג, המנהג מתחלק, רק לסיים, אני אשמע, רק הבנת את מה שאנחנו, תשאל אם אתה, אם הדברים לא מספיק, אתה לא חייב להסכים, אבל יכול לפחות להבין מה אנחנו מתכוונים.
מה אני שאני מבין? אגיד לך מה אני הבנתי.
כן, הבנתי. כן.
הבנתי בעצם שמבחינת כל אדם יחיד, יש כל מיני הנהגות מסוימות. הנהגות של התורה מתאימות לכל אינדיבידואל באשר הוא.
כי זה לא הנהגה, אלא זה חוק אלוקי. זה בעצם. השבת היא חוק. השבת, לא יבוא אדם ויגיד, לי יש שבת ולך יש שבת אחרת. כי מהר סיני קיבלנו ככה, האור האלוקי מגיע לעולם על ידי למתי תוות מלאכה, על ידי זכור ושמור, על ידי כבוד ועונג. ככה העניין האלוקי מופיע. אז אם מילא כל יהודי באשר הוא קטן וגדול, אומרים לו, אדוני, אנחנו שווים בזה. זה לא מנהגים, זה לא תרבות, זה חוק. הכל ישווים אצל החוק.
אבל יש מקומות, נגיד, כמו שהולנדים מחכים שעה וחצי במשרד החלב.
יפה, אז זה חוזר לשאלה שכרגע, גלעד שאל. זה שאלה פרטית לגבי המנהגים. נכון, אז פה כבר אנחנו צריכים לחלק את התשובה הזאת לכמה סוגי מנהגים. באמת עיקר המושג מנהג בחז"ל הוא באמת ביחס שני נושאים עיקריים. נושא הראשון זה המנהגים שלנו, בדרך כלל זה מנהגים של איסור, או כוונה עם מנהגי הכרעה הלכתית. לדוגמה, יש הרבה דברים שבהלכה אין לנו סנהדרין שיכריע, הדברים נשארו באמת עלומים, נשארו באמת מסופקים. אתה יכול היום להכריע נגיד בין שיטת טריף והרמב״ם של 6 שעות לבין שיטת התוספות שזה שעה, לחכות בין בשר לחלב. מי אחרי עליהם? אין לנו סנהדרין. אז מה עושים? אומר הירושלמי, כל מקום שהלכה רופפת בידך, עליך אחר המנהג. המנהג זה סוג הכרעה. באשכנז נהגו כפי שאבותיהם נהגו מימי קדם. למה? זה שנערותיהם נהגו, מסתבר שביום מן הימים יש להם איזושהי מסורת של גדול בישראל שהכריע להם כך את ההלכה. וכן בשאר מנהגי העדות. עוד מעט בקרוב יהיה לנו סנהדרין. דעה אחת תהיה. לא יהיה לו מנהג ולא שום דבר, הכל יחזור להר סיני, מה שלא ידוע, מה שלא ידוע הלכה למשה מסיני, ישבו הסנהדרין וידרשו בי"ג לדעות שהתורה נדרשת, ומי שלא יעשה כדבריהם חייב חניקה. זהו.
לא יהיה דין לאשכנזים ולספרדים.
לא יהיה שום דבר, תורה, כולם ניתנו מרואה אחד, כמו?
כולם יהיו כמו הגר"א.
ככה אני חושב. אבל יבוא אדם ויגיד אחרת. הגר"א פשוט הוא האיש הכי שורשי, הוא עשה את העבודת, הוא לקח את הגרזן ובעצם הוא היה גבר. הוא אמר, אני עושה, מנקה את השטח. התלמוד הקדוש וזהו, גמרנו. אני לא נותן לשום דבר, לשום אבק להצטבר. לא מוכן לקבל שום דבר, עשה עבודה, שטח נקייה. אפשר להתווכח, מי שחושב שרב גוברי לדון איתו, נדון איתו, אנחנו לא חסידים. אבל אנחנו רואים בו דמות של אדם שעשה ניקיון ובדיקה, בכל מה שקרה בעם ישראל, הוא לחם על כל עיקרון שהוא ראה שזה לא, שסותר את העקרונות העתיקים שלנו. הוא לא מוכן לקבל את הדברים כמובנים מעליהם. מי שמסוגל לעשות עבודה כזאת היום בדורנו, אשרי חלקו, מי ש... זה לא קל, כי זה נגד הרבה מוסכמות לפעמים, אבל העיקרון הזה הוא עיקרון קדוש מאוד, כמו שאומר גלעד. זה דמות, באמת דמות מופלאה גם. עכשיו נחזור לעניין שלנו. אז יש באמת מנהג שהוא מנהג הלכה. מנהג הלכה, כמובן, הכריע מתוך ספק. יש מנהג אחר שהוא מנהג קדום, שהרמב"ם כולל את זה בתורה שבעל פה, שכחלק מסמכויות הסנהדרין לתקן תקנות ולהניג מנהגות. אם הסנהדרין בלשכת הגזית לפעמים רואים צורך להניג איזושהי הנהגה בעם ישראל, בין אם זה לסייג, בין אם זה לתמוך, בין אם זה... יש כזה כלל שנקרא הנהגה. נגיד, איזה... זה צריך להבדיל, הרב אמר, תקנות ומנהגות צריך למצוא את ההבדל. תקנות, נגיד תקנת עזרה, נגיד. מה זה מנהג, נגיד, אולי, אני לא יודע, מישהו יש לו רעיון, עמד לי בראש ואני שכחתי מה דוגמה של מנהג, שהסנהדרין היו, תקנו לעם ישראל מנהגות. איפה מצאנו בגמרא מנהג? מה זה?
יש תקנות של איחוד, שתקנו גם זה, ותקנו...
זה המחלוקת בערבה, לא?
כבוד הרב,
מנהג נביאים,
נכון, 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 זה יפה מאוד, דוגמה יפה, מנהג נביאים, יפה מאוד, מנהג נביאים, דוגמה, איך הגדרה של חיבוט הרבה לדוגמה, הגמרא קוראת לזה לפי אחד, מנהג נביאים, שהנביאים, מה זה נביאים? נביאים לא יוכלו לתקן לנו, נביאים הכוונה היא, הסנהדרין ביחד עם הנביאים, כמו אנשי כנסת הגדולה, שבתוכם שלוש נביאים, שלושה נביאים שהם יחד איתם הגיעו למסקנות. נגיד, נטילת ידיים של שלמה המלך, איך נגדיר? זה כבר מצוות הסדר הבנה. זה כבר הגדרה נוספת, מצווה. יש מצווה, יש מנהג, יש תקנה. אבל בכל אופן, זה דברים כאלה שהסנהדרין בלשכת הגזית הניגו את עם ישראל. דברים כאלה הם חלק בלתי נפרד מתורה שבעל פה. יש להם תוקף אלוקי. עכשיו, המנהגים שלנו, שאנחנו, לדוגמה, יבוא אדם ויגיד לך, אצלי בבית נוהגים בשבת לאכול קוגל. אתם מבינים שזה הרבה ערך למנהגים האלה. אנחנו לא נוהגים במנהגי ישראל, לדוגמה. למה? כי הרבה מנהגים באמת, הם באמת מאוד קדושים. למה? כי הם נהגו אותם מסיבה באמת שאנחנו לא תמיד יודעים את התועלת שיצא מהם. לדוגמה, בואו נגיד דוגמה, יהדות מרוקו נוהגת לעשות עסק גדול מאיך קוראים לזה, אני יודע, מהמכינה לדוגמה. כן, יבוא אדם ויגיד, מנהג של שטות, מה עושים חגיגה, מספיק חגיגות עושים. מי שרואה, רואה שיהדות מרוקו לא החזיקה בידיה המון עיקרים תורניים בזכות הסמכות הקטנות האלה שהם עשו. עד היום נשים שומרות ב... אין אישה כמעט חילונית שלא תשמור תרת המשפחה בזכות החגיגה של החילה. למה? זה נקבע להם בתוך התרבות, עשו את זה כל כך חגיגי וכל כך שמח את העסק הזה, שאי אפשר לקחת את זה מן. אנחנו לא יודעים להעריך דברים. לכן אנחנו, מנהג ישראל תורה, או שאומרים ככה, מתכוונים להגיד, לא הכוונה היא שזה באמת תוקף אלוקי. הכוונה היא, הרבה דברים השתרשו בעם ישראל, אל תזלזל, שבאמת יש דברים ערך. אבל כמובן שאני מבריך, אני בא לפעמים לעשות שיקול דעת, שיקול דעת שלי, אני ראוי לעשות שיקול דעת, איזה משקל יש לדברים, איזה... אנחנו צריכים לשקול את הדברים לפי ערכם. כל דבר לפי עניינו. יבוא אדם ויגיד לך, אצלנו בבית מנהג מקודש לאכול בשבת, תבשיל כזה, אתה מבין שהערך פה לא יהיה כבד מאוד. אפשר יהיה בקלות לבטל את המנהג הזה לצורך דבר יותר חשוב. לכן הלאה לפי העניין.
אז מה, אנחנו יודענו שמה שבעצם נותן תוקף לתורה במובן מסוים מחייב כל אדם ואדם זה כי זה מתאים באמת לכל אדם ואדם.
כי זה חוק לכל אדם ואדם.
כן, אבל החוק הוא בעצם, אנחנו אומרים שיש התאמה בינו לבין כל אינדיבידואל באשר.
נכון, נכון.
אז לכאורה גם מנהגים, תקנות שתקנו.
מה שסנהדרין תקנו זה שייך לגופי התורה. הם לא תקנו תקנות של מידת חסידות. מה שסנהדרין תקנו זה לכל ישראל. תקנו תקנת עזרה, תקנו לכל יהודי באשר הוא, אתה יודע מה זה? אסור לכהן לאכול...
דווקא בגלל זה אני שואל. כי הם תקנו את זה עבור כולם, כלומר הם הניחו שזה מתאים לכולם.
נכון. הם בדקו את זה, שקלו את זה. הרמח"ל אומר שלפני שהם תקנו תקנה אפילו עשו סייג לתורה. הם לא עשו סייג הסנהדרין לפני שהם בדקו שכל ישראל יכולים, אין גוזרים גזרה לציבור אומרת הגמרא, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה. אם זה אי אפשר לעמוד בה, הם לא נכנסו לתוך המקום הזה. רק דבר שהציבור יכול לסבול ולקבל, והם הבינו שזה שומר על התורה בדור שלנו באופן מוחלט, והם שקלו את זה במשקלים מאוד גדולים.
אז אנחנו כן יכולים לומר שיש עוד דברים שמתאימים לכלל הציבור בעצם, רק...
מי אנחנו שאנחנו נבדוק? זה סנהדרין לשכת הגזית. הקבלו תוקף אלוקי ועשית ככל אשר ירוך. לנו אין כאלה סמכויות. אני יכול לעצמי, אני יכול לחשוב אולי לשקול לעצמי. לשקול את ציבור שלם, חברה שלמה. אתה יודע מה זה להטיל על ציבור שלם, לבוא להגיד להם אין גלידה במשך כל השבוע? מי יודע איזה נזקים יצאו מזה? אתה לא יודע לשקול, אתה חייב לעשות פה שיקול מאוד גדול. אם זה דברים שברור לך, שאתה יודע, נגיד היום, שהחכמי ישראל, נגיד, אין להם לצערנו סמכות סנהדרין. אבל רוב החכמים הגיעו למסקנה שהחשיפה היום, נגיד, למכשירים שהם כל כך זמינים, יש בזה סכנה מאוד גדולה, מאוד סבירה, קרובה לוודאי, סכנה לשמירת התורה. אז הם אמרו, תקנה ציבורית, בואו נברח מזה, בואו ונניח את זה. עכשיו, אם זה לא היה ברור להם שזה סכנה ודאית, אז היה מקום פה למרחב, אין ספק, אין סוף לסיכונים שיש לנו בעולם הזה. אדם יכול להגיד, אני לא אצא מהבית, שמה יצרה יתקוף אותי. אנחנו מתמודדים. עכשיו, יש דברים שהם סכנה ודאית. אז החכמים כאילו עושים פעולה דומה לסנהדרין, אני חושב, מי שלא ישמע להם, הוא לא יעבור המסתבר, לא יעבור על איסור דאורייתא שלא תעשו. אין להם סמכות. כן לנו היום, אין לנו כוח מאחד, לצערים. אבל הרעיון הזה הוא רעיון אמיתי. כמה שאנחנו צריכים לגדור את עם ישראל, אבל רק בדברים ודאים. בדברים של סכנה לסכנה, מה נעשה? אנחנו לא יכולים, אתה לא יודע מה תפסיד, אם אתה תמשוך לצד אחד, תפסיד מצד שני. אני יכול לקשור את הילד שלי בבית 20 שנה בתוך הבית, לא להוציא אותו מהבית. אז מה? יחסוך ממנו הרבה, אולי הרבה, הרבה התמודדות עם היצר. אבל אתה הפסד, אתה לא שקלת. הילד לא יתפתח, הילד לא יגדל, בגיל 20 הוא יצא, הוא יצא כמו חומר גלם שלו בכלל, שמה יהיה איתו. אז אנחנו כל הזמן הולכים, כל התורה שלנו, הולכים בשיקולי דעת.
כן, אבל זו תקנה שהיא לא מתאימה לציבור. הרעי הזה שהציבור לא נוהג אותה.
אני לא בא להתפקח על זה, אני לא יודע לדון. אם אתה אומר ככה יכול להיות, אני לא יודע מה סנהדרין היו חושבים מיומדים היום על המדוכה הזו. אני לא יודע. אני רק אומר לך כדוגמה, אני לא נכנס להכריע מה כיף.
זה נכון בתקנה של כל הציבור, גם נניח לא יודע, בישיבה אנחנו מחליטים, ראש ישיבה...
יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד, שאלה טובה. אין ספק שיש מושג שנקרא מרא דאתרא. רב שכונה, רב בית הכנסת, ראש ישיבה, שהוא מטיל חובה על הציבור, הציבור חייב לשמוע לקולו, כי הוא תחת הסמכות הזו. רב בעירו יכול לתקן תקנות לעיר שלו. זין טובי העיר, מסיעים קצתן על קצתן, יכולים לתקן תקנות לאנשי העיר, לפי ראות עיניים. יש סמכויות נקודתיות. רבינו גרשום מאור הגולה שתיקן תקנה של שתי נשים באשכנז, זה היה מחייב את קהילות שום, את הקהילות ששם הוא היה הרבן של אותם קהילות. אבל ודאי שזה כבר באמת סמכות פרטית. מה דינו של אדם שמפר את הסמכויות של זה? נקרא לו פורץ גדר, יש לנו נחש, אני לא יודע בדיוק איך להגדיר אותו, האם הוא עובר על לא תסור. אין לו תסור רק בסנהדרין. אין לו תסור למרא דאתרא. אבל רואים שההלכה, לדוגמה, הגמרא אומרת שרבי אליעזר במקומו היו כורתים עצים בשבת. כלומר, עד שלא הוכרעה ההלכה, כל קהילה מחויבת, מקום מחויב לעשות כמו פסיקה של אותו הרב המקומי. אחרי שכבר הסנהדרין יכריעו את זה, מי שיעשה במקומו שלא יכרות עצים בשבת, עלול לעבור על איסור דאורייתא. למה? כי כבר ככה הריטב"א במקום אומר. כל זה היו, הגמרא אומרת, היו עושים במקומו של רבי אליעזר, רק עד שלא הוכרע הסנהדרין. אחרי שהוכרע ההלכה, זה כבר מחייב את כל ישראל. אבל היום שאין לנו הכרעה, אז באמת מה אנחנו עושים? אתם רואים, ילקוט יוסף מכריע כך, וספר אחר יכריע אחר. מה אנחנו נעשה? נוכל להכריע ביניהם? התשובה היא כזאת, כל עוד שאדם לא הגיע להוראה, הספר שהכי זמין לו, הספר שהכי קל לו ללמוד בו, בעצם יעשה את הכרעותיו. זה כמו הרב המקומי שלו. אם הוא מתחיל להתגדל בחוכמה, ומתחיל ללמוד עוד צדדים ועוד שיטות, הוא מתחיל להסתבך. ואז יש לו שתי אפשרויות. או שהוא מגיע בעזרת השם, יגיע להוראה, הוא יצליח להגיע באמת, הוא ילמד הסוגיה והוא יוכל להשתכנע באמת איזה צד יותר משכנע אותו, שזה כבר נקרא דרגת הגיע להוראה. ואם לא, אז הוא צריך ללבן את ההוראה ולדעת את רוב דעות החכמים. ואם הוא לא יודע מה רוב דעות, אז דאורייתא הלך אחר, אומרת הגמרא, הלך אחר המחמיר, ובדרבנן הלך אחר המקל. מה אני אעשה? אני אומר תמיד, אומר בתחילה, לא להסתבך יותר מדי עם ריבוי דעות. אתה לומד עכשיו, אם אתה לומד סוגיה, סוגיה. אתה לומד הלכה, קח לך מורה הוראה אחד, לעת אתה אל תסתבך. תגיע, תגדל ותגיע להוראה, תתחל ללמוד ברמה בכל הלכה, אז היא צריך לפרוס את כל השיטות, כי אתה חייב ללמוד את הנושא. אבל בינתיים באמת סתם להגיד ריבוי דעות, שכל שאלה שאומרים, הרב הזה, למי עשית טובה? סיבכת אותו, מה הוא יעשה עכשיו? מה?
לא יודע מה לעשות.
כן, לא אדם ויגיד, אני סומך על רב אוירבך שאומר שאקל כך. אתה נכנסת לסוגיה? אתה רוצה להכריע בין שני חכמים? אם אתה לא ידעת מזה, עתיד מכתוב ילקוט יוסף. סיפרו לך, סיפרו אותך, מה יהיה עכשיו? אתה תגיד, אני לא מאמין. מה אני... אתה לא חייב להאמין לשמוע. אבל מה...
לשאול רב זה דרגה ראשונה, כמו ספר וזה, רב זה...
רב זה כמו זמין. כל המושג הזה של רב פרטי, עשה לך רב, זה לא נכון. אין דבר כזה עשה לך רב, זה רק כמו שאמרתי. אין כזה חיוב לעשות לך רב, זה פרקטי. מה אתה רוצה שתעשה? כמה אפשרויות יש לך? חז"ל שאמרו עשה לך רב לא התכוונו למה שמתכוונים היום. הם התכוונו לעשה לך רב אחד ללמוד תורה, וחז"ל אומרים שאם אדם ילמד משני רבנים, היו לומדים בגרסה, הוא יתבלבל בגרסה. וכתוב במשנה באבות, עוד פעם עשה לך רב יסתלק מן הספק. ונאי, מתי שהחכם בעצמו לא יכול להכריע את הספק, אז יש כזה ניוג, אומר הירושלמי, לשאול חכם אחר ולא לקבל את הטעם. מה שהוא הכריע לך, תעשה. אבל מה שאצלנו אומרים עשה לך רב, זה הכוונה היא פרקטיקה. מה אתה רוצה שאני אעשה? לעת עתה אני לא למדתי הלכות ריבית. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? לך תשאל רב שאתה סומך עליו, תסכח לך אותה. זה בעצם מה שאני יכול לעשות לעת עתה. פעם אחת הרב הזה נמצא, אני לא נמצא בישיבה, אז מה אני אעשה? איך לרב אחר? לא שחותמים חוזה עם רב אחד, הוא הרב שלי, אין לי רב פרטי. כל חכם בישראל שהגיע להוראה, ראוי להורות. אם אתה יודע שיש לפעמים שני חכמים שדנים בהלכה, והוא אומר בכל והוא אומר בכל, אתה יודע, שני החכמים האלה, בדין הזה אני יודע, אחד מקל, אחד מחמיר. אם אדם באמת יחפש את המקל, הוא לא כל כך הגון. יחפש את המחמיר, גם לא הגון. אם הוא באמת הולך ביושר, פעם אחת הולך לזה, פעם אחת שהוא לא זמין לאין לך שני, גם זה יהיה בסדר, אפילו שיכול להיות שיהיו ניגודים לפעמים מדי פעם. זה תיאורטית יכול להיות. שפעם אחת תשאל את הרב הזה ויש דברים שלפעמים יכול להיות שפעם בלי ששמת לב, הוא אמר לך הפוך פעם מהדעה השנייה. דברים אלו קיימים. אבל זה מה שאנחנו יכולים לעשות. ככה מתנהגת ההלכה לצערנו עד שהסנהדרין לא תשוב. זה הנהגת בדיעבד. יש ניוגים של הגלות, מה לעשות? הזכרנו מקודם את הגאון מווילנה. הוא רצה לכתוב, שהסברתי לכם, שולחן אחד לפני, רצה לכתוב שולחן אחד לכל ישראל, שלא יש מחלוקת יותר. תכנן לכתוב שולחן ההכרעות, פסיקות שולחן ערוך, הוא אומר להביא הוכחות כאלו ברורות, שאף חכם בישראל לא יוכל להתווכח עם שום הכרעה. אז בהקדמה לשולחן ערוך הבנים שלו מספרים, שאלו אותו לפני פטירתו, למה? אמר לי, לא נתנו לי רשות מן השמיים. זה תיקון יותר מדי גדול לעם ישראל לעשות תיקון כזה. בינתיים אנחנו עוד המילה מחלוקת עוד קיימת בעם ישראל. עד שהעולם לא יגיע לשם אחד ושמו אל היום, ביום ביום הוא ישם אחד ושמו אחד, אנחנו צריכים לחיות במילה מחלוקת חלק מהחיים שלנו. כל שאלה, מחלוקת. מחלוקת. מה זה שכחת התורה? ברור שזה לא אידיאלי המילה מחלוקת. אבל זה חלק מהמצב שעוד לא הושלם. איך הגענו לכל זה? איך התגלגלנו לכל זה?
מנהגים.
כי מנהג, ואיך הגענו למנהג?
שאלה להגלידה.
לא, אני שאלה להגלידה.
הכוונה. לא, כשהגענו בגופי תורה, אמרנו שבגופי תורה כל ישראל שווים. אז אמרנו, אז מה זה מנהגים? בסדר, אז אמרנו שמנהגים זה מנהגי הקהילות, בדרך כלל להכריע את השאלות בהלכה. אז יש מנהגים שנהגו כך, והתייחסו לזה כמו סוג של הכרעה מקומית, ויש מקומות, לדוגמה, הגאון מווילנה אמר, אומר, מי ייתן לי ואלה לארץ ישראל ופטר מכל מנהגי פולין? ככה הוא אמר. אומר, מנהגי פולין קובלין אותי. אני מחויב למנהג המקום שיש כזו פסיקה מקומית בהרבה דברים. אני אבוא לארץ ישראל, הוא חלם לארץ ישראל, הוא אומר, אני פותח דף חדש. אני פה מתחיל לחזור להר סיני. הרבה דברים הוא ניסה בווילנה לנהוג, ולא נתנו לו מן השמיים, אתם יודעים. הוא מחויב למנהג המקום, הוא ניסה בשני תחומים, הוא ניסה להחזיר בבית מדרש שלו נשיאות כפיים. אין שום טעם להבין למה אין נשיאות כפיים בחוץ לארץ. הוא אמר, אני מחזיר נשיאות כפיים.
יש לך, אני חושב שיש מקומות שכן.
עדות המזרח נוהגים. אשכנזים לא נוהגים בחוץ לארץ את כפיים רק בשלוש רגלים.
יש מקומות בחב"ד שם.
כן? מעניין. בכל אופן, הוא ניסה. בתשובות משיב דבר, בתשובות משיב דבר של הנציג הוא מספר.
מה? היה בצפון כאילו, באזור הגליל, אפשר עכשיו.
נו,
שגם לא עשו.
שלא עשו כל יום.
למה? של חסידויות. הרב שמואל אליהו עולם.
לא, זה מפני שהם סחבו את זה מחוץ לארץ. מה לעשות? גם אתה, הדלקת נרות חנוכה סוחבים מחוץ לארץ. חוץ לארץ היינו בגלות. נורא והיום. מה זה להדליק בתוך הבית? ברייתא. מצוותה, עוד מעט אנחנו מגיעים לזה. בגלל שבחוץ לארץ הרמה אומר שמפני הסכנה בעצם היו מדליקים שם כגויים, עד היום באנגליה, עד היום זורקים אבנים על החנוכיות של יהודים, עד היום. אבל בארץ ישראל ברוך השם מי ידליק בפנים? מה זה? שאת הסכנה מדליקו על שולחנו ודיו. אי אפשר להבין, דברים מוזרים מאוד. יש לרב אלישיב חלופת מכתבים עם איזה אדמור חסידי, שהוא ניסה, התחנה לפניו, תתקן, לא הצליח לשכנע. לא רוצים לעזור מנהג אבות. מאוד קשה להבין. אז הוא ניסה בבית המדרש בווילנה, הוא ניסה לעשות ניסיית כפיים, והנציב בתשובת משיב דבר מספר, שלמחרת חצי וילנה נשרפה באש. אז הוא תלה בזה, הוא אמר שזה היה כאן, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה הגלות, הוא אומר יש כל דבר את השלב שלו, עם ישראל להגיע לתיקון זה לאט לאט, זה לא הולך בת אחת. פעם שנייה,
מה זה הרב יש כתוב?
כן, ספר שכך תראה, תשובת משיב דבר, כן הנציב, הוא ספר את זה. הפעם השנייה הוא ניסה, הוא אמר, מה זה הושענא רבא? מה עושים פתאום יום כיפור פה? מה קורה פה? המשנה אומרת השמחה שישה ושבעה. צריכים לעשות שמחת דת השואבה בליל הושענא רבא, זה אחד מימי הסוכות. אז בבית מדרש שלו, הוא התחיל לעשות שמחת דת השואבה בליל הושענא רבא. בן צב שמחה מת אחד בשמחים, הוא אמר עוד פעם הוא ראה שזה לא להזיז דברים יותר מדי. אבל הגענו לארץ ישראל כבר, עכשיו כבר זה כללים אחרים. עכשיו כבר אפשר להזיז הרבה דברים, אנחנו כבר בשלבים, כבר 200 שנה קדימה, עכשיו כבר אנחנו יכולים כבר לזוז. זזנו, מזזים, ברוך השם. לא צריכים לשבור, צריכים להיאחז בתורה, להיות תורניים, לעשות את הדברים באמת, ולא להתפעל, לא מדברים חיצוניים, ולא ממנהגות. צריכים לעשות את הדברים הנכונים. אם אנחנו רואים מנהג קדום, שורשי, להתנהל בזהירות, כי אנחנו לא יודעים בדיוק, לא לבטל, לא צריכים לבטל, רק מספיק שאנחנו יותר מדייקים, אז האמת יכולה, כן.
יש דבר כזה, הנהגות לשרדים, כמו שהרי הקדוש אמרו, שיש בית שלו, בית חלו לא ברקיע.
מה נגיד? מה נעשה עם זה? תגיד לי באיזה מקום, תן לי באיזה מקום אתה תוכל לתת לזה ביטוי. תן לי ביטוי שאתה יכול להגיד, קבוצה בעם ישראל היא מתמקדת במשהו אחד, והשנייה באחרת. אני לא תיאורטית.
חוץ מכהנים ולוויים.
מה? חלוקה אלוקית, תפקידים אלוקיים.
אפשר לומר אפילו, נראה לי, סתם, נגיד בסוג לימוד, רואים מה אני חושב, לא יודע, ככה נראה לי, הרבה פעמים רואים בעדות.
נכון.
העדות האלה הרבה יותר עסקו בהלכה, העדות המזרח הרבה פעמים, אנשים הרבה יותר הלכתיים, פה הרבה יותר
מחשבה. אני לא, אתה צודק, אתה שואל אותי, אני אומר, מותר לי להגיד, אני מנסה להזיז. יהיו כאלו שיגידו שזה מושרש בהנהגה העליונה. אין ספק אתה רואה שחכמי ספרד הם הולכים ביושר, חכמי אשכנז הולכים בפלפול. ואתה יכול לראות בעלי התוספות מחדשים חידושים בדרך פלפול, והרמב"ם והריף לא יקבלו את החידושים האלה. הם אומרים בפשט הסוגיה. הגאון מווילנה אוהב יותר את הריף והרמב"ם. הוא תמיד יכריע יותר כמותם, אומר שזה הרבה יותר ישר בסוגיה. אבל אני אומר, יכול להיות שיש כזה מהלך, יכול להיות שזה השפעה סביבתית, יכול להיות הרבה סיבות. אנחנו לא יכולים באמת לבוא ולעמוד על כל הדברים. אבל מה שאנחנו לא יכולים לאמץ, יבוא אדם ויגיד, בגלל שסבא שלי הייתי בגלות כזאת, אז אני רואה עכשיו כאידיאל דווקא ללמוד כך ולא כך. צריכים ללכת לחתור לאמת. מה שהיה היה, קשה לנו בדיוק להבין את כל ההילוך של הנהגת הגלות. אבל מה שעכשיו אנחנו צריכים, לחתור יותר לאמת. כמה שאפשר, כמה שזה בידיים שלנו. אנחנו, אין לנו יכולת לחרוש את העולם מחדש. אנחנו כבר באים אחרי כל כך הרבה ריבוי חכמים, שאנחנו באים אחריהם. אבל לבוא ולהגיד עכשיו רעיון חדש, אין לזה ביטוי הלכתי, לבוא ולהגיד שכל פלג בעם ישראל יש לו תפקיד ייחודי ואל תיגע בזה, עד רבה, תגידו לי במה ונוכל לדון. תגידו לי במה אתם מבינים שיש איזושהי קבוצה מסוימת שתתמקד בדבר מסוים ותתעלם מדבר אחר והשנייה תעסוק. אני לא מצליח. הבאת דוגמה יפה לגבי שראינו שבגלות באמת, אני לא יודע לחקור אם זה באמת, אבל מה הסיבות שם. אבל זה דבר מאוד מאוד ייחודי, שאין לנו גם היום מה לעשות, אנחנו יודעים על דעת כל החכמים. אבל נו הדוגמה, איך אפשר לבוא ולהגיד לקבל את הפילוג של עם ישראל, לקבל אותו, ולהגיד, כל אחד יעסוק בשלו, בוודאי שזה איזושהי שבט או משהו. כולנו מחויבים לעסוק באותם אמיתויות. תוך כל קבוצה וקבוצה, זה מתחלק לארבע מינים שבלולן. יש תמיד את אנשי המון, יש את בעלי המצוות, בעלי התורה, בעלי החסידות, בעלי המתחסדים. זה כבר חלוקה, אבל החלוקה של המסילת ישרים קיימת בכל קבוצה וקבוצה. לבוא ולומר שיש קבוצה שתתמקד בדבר אחד והשנייה במשהו אחר, אני לא יודע איך אפשר לחתוך את התורה שלנו ככה. איך נוכל? למה? מה נגיד? מה? קבוצה אחת תתמקד בגמילות חסדים והשנייה בתלמוד תורה? כל האומר אין לי אלא תורה, גם תורה אין לו, אומרת הגמרא. מה נעשה?
אני לא רואה פה איך אפשר, זה אמירות יפות, אבל זה אמירות שלא אי אפשר להכיל אותן בשטח. מה אתם אומרים? בואו נהיה כנים, מישהו רוצה זה. היום, מחר, משיח בן דוד בא. ביחד עם טראמפ. מה, איך נראה לכם עם ישראל נראה? בואו נהיה כנים, בואו נהיה ככה, נשים את הדברים על השולחן. כל אני אומר ככה, מי שרוצה לבדוק את האמת שלו, שתמיד יסתכל, מה שיהיה בביאת המשיח, שיחתור לזה כבר עכשיו. האם אתם חושבים שיהיה ויז'ניץ, שיהיה גור, שיהיה כל מיני פלגים וחסידויות וכל מיני דברים ומנהגים? בואו נהיה באמת, אני הייתי רוצה לקרוא לכולם לשולחן אחד, תגידו, תהיו גברים. הם יגידו לי, את האמת מה הם יגידו לי? אנחנו לא רוצים לעסוק בשאלה הזאת. אנחנו רוצים לשמור את עם ישראל עד המשיח. בסדר, תשובה יפה, אין לי תלונה. כאילו, מה אתה רוצה, אתה חושב שאנחנו נעסוק בדברים, מה יהיה? אני מופקד על הציבור שלי לשמור אותו ועל קיומו, לגלגל את הדברים, לשרוד עד שהעולם יתוקן. בסדר. אבל אם אנחנו באמת, אם תגידו לי שפה כזו, אין לי בעיה, שפה של הישרדות. תקום לזה כוננות ספיגה. אנחנו עכשיו בספיגה. עכשיו לא לוחמים. אבל מי שבא ללחום באמת, להגיד, עכשיו אני באמת רוצה לברר את האמת, אז אם, אז תגיד לי, האמת היא כמו שיראה לך, כמו שהעולם יתוקן. תגיד לי, מה שיהיה אז, תשאף לזה כבר עכשיו. מה אתם אומרים? מה יישאר לנו מה יישאר לנו כשהמשיח יבוא?
עם ישראל אחד,
הלכה אחת, כולם ניתנו מרואי אחד, הלכה אחת, דבר ראשון, פסיקה אחת. לכולם יהיה ברור איך מקיימים מצוות אהבת השם, איך יראת השם, איך מגיעים לנבואה, לרוח הקודש, לכולם תהיה יד אחד ברור. החיצוניות היא באמת לגמרי לגמרי לא תהיה רלוונטית, כי כל החיצוניות הייתה רק שמירה זמנית על כל מיני סיבות מקריות, אבל החיצוניות חוץ מגופי התורה, לחיצוניות בכלל לא יהיה מקום, אלא אם כן יהיה גדרי צניעות כמובן, אולי תלמידי חכמים יחסו את עצמם בג'לביה עד עד פרקי האצבעות, כמו שאומר הרמב״ם, אבל זה לא קשור, אבל זה רק גדרים אלוקיים, כל הסמלים החיצוניים לגמרי לגמרי יעלמו. כן,
מצד שני, אבל הרי הגלות כן נתנה לנו בסוף איזושהי ייחודיות, כאילו היה בה גם, נתנה לנו דברים
כאילו, אדיר, תפקיד אדיר, שפלא פלאים שעם ישראל עמד בתפקיד הזה. התמודדנו פה מול שטח מלחמה הכי קשה שיכול להיות, אבל זה השטח זמני, שבתוך ההישרדות הזאת היינו צריכים לפתח כל מיני כלי מלחמה זמניים, מקריים, ואפילו שהם לא דווקא תורניים, כדי להגן על עצמנו. לדוגמה, אתה יודע למה אשכנזים הפסיקו ללמוד תנ"ך? תימנים המשיכו ללמוד תנ"ך. למה אשכנזים ללמוד תנ"ך? מה? סבלו מה? בוא נגיד נהיה כנים, הזניחו את התנ"ך.
כי הגיעו לסכנות על ידי ההשכלה.
אז הרבה הרבה קודם, זה התחיל הצרות מהנצרות. כל שני וחמישי קראו ליהודים לוויכוחים. אמרו, עזבו אותנו ראש קטן, אנחנו לא יודעים תנ"ך, עזבו אותנו. אנחנו, כל מיני דברים של הישרדות גרמו לנו כלים. אז מה באמת הסוד היה? כל דבר צריכים להבין הרי. לא שאני בא לספר סודות מהשמיים כי אני לא יודע, אני רק בא להגיד לך, נחש. כל דבר כמו שעם ישראל לדוגמה במדבר, 40 שנה לא מלו. מה אתם חושבים שזה מקרי? הקדוש ברוך הוא, לא נשבה רוח צפונית, אתם מבינים איזה טעם כל כך בעייתי? לא נשבה רוח צפונית, אתם מבינים? תקלה. ברית מילה, 40 שנה מלים, יש בעיה, איזה רוח צפונית. כל אחד מבין שזה רק כיסוי.
הלווים כן.
הלווים, יפה. אז התשובה היא, עם ישראל 40 שנה מעוקב במדבר, הברית מילה שייכת אל ברית הארץ, ועכשיו ההנהגה אומרת, זה לא רלוונטי. אין מקום עדיין לממש את הברית הזאת. אתם חלק מהנזיפה שאתם נזופים על חטא העגל וחטא המרגלים, העורלה שולטת בעולם. אין לכם, זה הכל בעצם מקביל. בשטח זה יבוא, הם יהיו אנוסים. אבל אדם שהוא אנוס צריך לדעת שיש הנהגה יותר גבוהה שמביאה אותו אל האונס הזה. עם ישראל בגלות אין לו תנ"ך, כנראה האור הזה לא כולו, הוא כל כך גבוה שעכשיו בגלות הוא לא מאיר. בהישרדות שלנו אנחנו שרדנו על ה... כמו שאומרים לפעמים, שאתם יודעים שהגוף נמצא, דבר מאוד נפלא, שהגוף נמצא בטראומה, טראומה פיזית, פתאום יש מה שנקרא קריסת מערכות. מה קרה קריסת מערכות? קריסת מערכות באופן מפתיע זה מגיע מההישרדות של הגוף. הוא רוצה עכשיו לתת את כל הכוח שלו לעבר הפגוע, אז הוא קורס כל המערכות בשביטה, ועכשיו כל האנרגיות מופנות לזה. פלא פלאים, דברים מופלאים. זה נקרא גלות. עכשיו קריסת מערכות. עכשיו אומרים, רבותיי, אנחנו צריכים לשמר על המינימום. כי לא תשכח מפי זרו. עם ישראל שורד 2,000 שנה, אמרתי לכם, עם כתבי ידות, עם חתיכות דפים. לא היה עיר אחת שיש שם סט שלם של ספרים. מי בכלל חלם על גמרה שלמה, ומי חלם בכלל, מי חשב על דפוס? 500 שנה בסך הכל יש דפוס. איך שרדו את כל הברייתות בכל קצוות העולם, האם הרחוקים, אם בלי להבד הלכה אחת מתורת משה. זה נקרא הישרדות, לא תשכח מפי זרו. עכשיו אין זמן לו לסודות התורה, אין זמן למקרא, אין זמן לרעיונות פילוסופיים, למחשבת ישראל. הכל מבוטל, הכל עכשיו רבותיי, עכשיו כל האנרגיות, להעביר את ההלכה, להעביר את השס, שני התלמודים, רמב״ם, הפסיקה, זה דבר מופלא, איך שהדברים האלו התפתחו בצורה מדהימה. וכל תוקף הגלות, ההלכה, פעמיים שריפת התלמוד, וכל הצרות והגזרות והשמדות, זה יצליחו לשרוד, בכל מקום שיהיה.
גם בתורה לא היה עיסוק? בתורה עצמה, חמישה חומשי תורה לא היה עיסוק?
מעט מאוד.
רק הראשונים.
הראשונים בתקופה מסוימת, וגם עסקו את זה מאוד, מאוד מעט יחסית. כמה פרשנים יש לך על המקרא? תסתכל על הלכה אחת בהלכות יורה דעה, באיסור ויתר, אתה תמצא פי אלף מן כמה שעסקו במקרא. כמה פרשנים יש לנו בסך הכל? אפשר להוציא אותם במוסד הרב קוק בקרך אחד, את כל הפרשנים. זה בתקופה מסוימת של תקופת תור הזהב, שהיה לעם ישראל תקופה בספרד יפה, שירשו לעצמם קצת להתפתח גם בזה. אבל זה, אני אומר את זה, כל הדברים אני אומר מליבי, אני לא אומר שום דבר ממקורות בדברים האלה, רק אני אומר, התחושה שלי אומרת לי, כך צריך לקרוא את התמונה. היום הכל פורח, כי אנחנו, כי העולם מתחדש, העולם הולך לקראת התיקון שלו, אז הכל השטחים פורחים, הסוד פורח, המקרא פורח, לצערנו רב יש סיכונים, כי כמה שהדברים האלו פורחים, יש גם סיכונים, שכל היה שקט, בתקופת הרמב״ם לא היה סוד, לא היה מקרא, גם לא היה כל כך אופציות לגלות בתורה פנים שלא כהלכה, כי כשאתה נמצא באש נמוכה, גם הסיכונים נמוכים. כשאתה עולה גבוה, הסיכונים גבוהים. הסוד התפתח, אתם יודעים כמה עם ישראל סבל מהתפתחות הסוד, כמה נביאי שקר התפתחו לעם ישראל, כמה צרות, כמה טעויות בתוך סודות התורה, המקרא, כמה הוא הביא, כל התפתחות המקרא הביאה את כל, לא הביאה, אבל נתנה, אני לא אוהב לקרוא לאנשים האלה משכילים, כי השכלה זה כמו לקרוא חסידות, לא אומרים שבחים כמו שאומרים ציונים. מה זה ציונים? ציונים אומרים לרשעים, אומרים ציונים? תגיד רשעים, מה זה ציונים? ציונים זה מילה, הקדוש ברוך הוא ציוני. לא אומרים מילת קומפלימנט למשהו שאתה רוצה לבקר. אז לא אומרים לא ציונים, לא חסידים, ולא משכילים. את זה נותנים למי שראוי לתואר הזה. מה?
אנחנו מתנגדים.
זה מה זה מתנגדים. זה שאמת, אין לנו, אנחנו לא פוליטיקאים. אני אומר, מי שהוא יהודי אמיתי, אז מגיע לו תואר, הוא משכיל בידיעת השם, הוא חסיד, מתחסד עם קונו, והוא בחר השם בציון, יבא למושב לו, שייך אל המפלגה האמיתית. אז כל דבר הזה צריך להיות בעצם, לא להשתמש בסתם באמירות. בכל אופן, התנועה הזאת שהיא כל כך אחזה במקרא, ואחרי זה הוליד את כל ביקורת המקרא, כל העיסוק הזה, ההתפתחות הזאת, זה היה מצב יותר מדי טוב, היה יותר זמן כבר להתחיל להתפתח, ואז מתחיל, הכפירה מתחילה להשתולל דווקא בחיצוניות של התורה, כי שם יש להם אחיזה. אז בכל אופן, גם היום לצערנו יש תנועות אפילו דתיות שעוסקות הרבה במקרא בצורה לא פרופורציונלית, וזה מה שרבי אליעזר אמר בצוואה שלו, מינו בניכם מן ההיגיון, אומר רש"י שלא ילמדו המקרא יותר מדי, כי מקרא יותר מדי, בלי להבין את הרעיון שעומד בפנים, בתוכו, מוביל את האנשים לצורה...
כאילו זה סיפורים, כאילו.
גם סיפורים, וגם רואים את זה בצורה בגובה העיניים, כמו שהם אומרים, זה נראה לך שהספר הזה הוא באמת פתוח בפניך, בזמן שהוא לגמרי לגמרי נעלם, חסר לך את כל הרעיונות שעומדים מאחורי הדברים. אז כל הצורה הזאת היא צורה מסוכנת, ומצד שני מה נעשה, נעצור את העגלה? אז ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, פושעים ייקשלו בם, כל דבר, אי אפשר להעלים, נבוא, בוא נגיד, נפסיק ללמוד כדי שלא ייקשלו. אין לנו ברירה, צריכים להתקדם וללכת ביושר. טוב, דרשנו יותר מדי. אז בואו רק נתחיל את חלק שני. חלק שני, אנחנו, בואו נסכם מה למדנו בחלק ראשון. חלק ראשון דיברנו על התוכנית האלוקית. פרק ראשון דיברנו על מי הוא בעל התוכנית. הבנו היטב את תפיסתנו בעניין האלוקי. מה זה אלוקות? מה זה רוממות הקל? מה זה בכלל מי הוא בעל הרצון? אחר כך בפרק שני הבנו מהו הרצון, מה התוכנית האלוקית בעולם, שהיא רק להיטיב מטובו להתברך שמו לזולתו. למדנו למה הטוב המוחלט הזה מגיע רק באמצעות בחירה ועבודה. למדנו איך שבעצם בשעה שאדם קונה, הוא בעצם באותו רגע שהוא בוחר בטוב, באותו רגע הוא כבר נשלם, הוא עתיד לקבל שכר על הפעולות, מתוך אותן פעולות, מה שהוא פעל, את זה הוא יקבל. אחרי זה ראינו את יחסי העולם הזה, עולם הבא, את כל התוכנית של שיט אלפי שנים, כשהעולם הזה נברא, וכמה פעמים היו בה היסטוריה הזדמנויות, שהתוכנית הייתה צריכה כבר להיכנס לאלף השביעי, למצב יום השבת, והדברים נדחו עד הגיענו לסוף האלף השישי, למקום ההיסטורי שבו אנחנו עומדים כיום. אחר כך דיברנו על כל חלקי הבריאה, וחלק חמי דיברנו על יחסי חומר ונשמה וגוף, איך שהעולם הזה נתקן, חוץ מהמצוות, נתקן גם על ידי עמדת הפרופורציות, שכל החומר בעולם יעמוד תפל אל הרעיון האלוקי. בפרק חמישי למדנו על חלקי הבריאה עליונים ותחתונים, עולמות בריאה, יצירה, עשייה, ועולם השפל שלנו, עולמות המלאכים. למדנו איך שכל המערכת העליונה היא שורש לעולם שלנו, איך הרצון האלוקי צריך להתגלות. עכשיו בחלק... כן.
רפוף, בפרק האחרון שדיברת עליו, אמרת שהכל נובע מאותו מקום. ואחד לפניו, דיברת על זה שאנחנו נבין שהחומר הוא תפל לעומת הרוחני, כלומר...
תפל ונתקן בהתפלות שלו. עיקר הנושא הוא לא לזלזל בחומר, אלא לראות אותו כאתגר, תפקיד חיים, שליחות חיים. באת לעולם, לא בשביל לברוח מהחומר, אלא לספח אותו אל הרעיון האלוקי. זה הסוד של הקדושה. הסוד של הקדושה הוא, באנו לעולם, דיברנו 90, רוב החיים אתה תשקיע, אם תרצה או לא תרצה, בחומר. אל תראה את זה כבזבוז, אלא תראה שזו שליחותך העיקרית. אבל כדי לקחת 90% ולספח ל10% כמות, אתה צריך ש10% הכמות שלך בפנימיות תהיה עם המון עוצמה. כי אם זה רק קביעות דף היומי, אז איך דף היומי שיוכל להתגבר על 90% של משפחה, ילדים, פרנסה, צבא, מה לא? אתה תטבע. זה לא יעמוד בפרופורציה. אבל אדם שב10% לומד את הידיעה, את דרך השם האמיתית, ורואה את המגמה העליונה ששולטת על הכל, הוא יכול לאסוף יותר מ-90%. זה הכוח של ה... זה בעצם סוד הקדושה. לייחד את העולם למטרתו. וכמה שהעולם יותר מתקלקל ראינו, אז השטח החומרי מתגדל, כי אין ברירה. מישהו צריך לעשות את המלאכה הזאת, לקחת את כל ה... את כל החיצוניות שנפרדה מהפנימיות ולהחזיר אותה לשורש שלה, להחזיר אותה, לקרב את הענפים אל השורש. זה סוד הקורבן, סוד התפילה שכנגד קורבן, זה הכל לקרב את הנפרדים אל שורשם. עכשיו, חלק שני, זה חלק באמת מאוד מאוד עיקרי, חלק שבו אנחנו באמת אחרי שהתוכנית האלוקית פורסה בפנינו, עכשיו צריכים לבוא וללמוד איך בעל הרצון מפקח על התוכנית שלו. זה נקרא השגחה. בדרך כלל שאנחנו אומרים השגחה, בדרך כלל אנחנו משתמשים לדבר מאוד מאוד מקרי. אנחנו משתמשים השגחה, אומרים, הייתה לי השגחה שפתאום ראיתי שמשהו, הקדוש ברוך הוא היה מעורב בזה. כאילו הרגשתי, הדבר לא מקרי, כזה צירוף מקרי, וואו, איזה השגחה. כך אנחנו... כן, אז אני אומר, בדרך כלל זה צמצום המושג. אני לא אומר שזה לא נכון, אבל זה שאתה כביכול מתיימר לחשוב שזיהית צירוף מקרים, זה יכול להיות יפה מאוד, אבל זה לא השגחה. השגחה היא הרבה יותר גבוהה מזו. המושג השגחה זה הידיעה מקיפה שכל מה שמתרחש בעולם הוא נשלט ומתקדם תחת השקפת בעל התוכנית. לא רק במקרה מסוים, אלא אין דבר ולא ייתכן שיהיה דבר שלא נשלט תחת בעל המגמה, ולא נפעל ולא מתקדם כל הזמן כל ההיסטוריה זה איסוף כל הפרטים להוביל אותם להשלמת סיבת הבריאה שלהם. הבריאה יש לה תוכנית אלוקית, והתוכנית הזאת חייבת להגיע ליעד שלה. אני רוצה להגיד לכם רק בסיום, אני אגיד לכם לעת עתה רק הערה נפלאה, שאני חושב שזה באמת הערה יסודית. אולי השם שלך? מיכאל שמע את עיקרי הדברים, אני אחזור רק על עיקרי הדברים. דיברנו באיזו הזדמנות, מיכאל היה שם, דיברנו על המושג הזה שכל כך נקרא, התחלנו את ספר בראשית, המושג שנקרא מעשה בראשית. השבת היא זכר למעשה בראשית. בקידוש אנחנו אומרים זיכרון למעשה בראשית. הגרא, הבאנו את הגרא באדרת אליהו ששואל על הרשי הראשון בפרשת בראשית, שרשי אומר את רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אליהם מהחודש הזה לכם ראש חודשים, אלא כוח מעשה וכולו וכולו, שואל הגאון נבילה, הרמב"ן שואל את זה בסגנון אחד, הגאון שואל את זה בשורה חריפה, אני לא מבין, בלי ספר בראשית היינו יכולים להתקיים? הרי זה יסוד אמונת ישראל. אני שואל אתכם שאלה, מעשה בראשית יסוד אמונת ישראל? איזה יסוד אמונת ישראל?
יציאנו מצרים.
יפה, אז בוא נתחיל את הכל מיציאת מצרים. מה יש לנו מספר בראשית? בסדר, אני אומר גם על זה, רוב בני אדם אני חושב שלא ידעו כל כך בפשטות לענות תשובה לשאלה שלך, שמה צריך את אברהם אבינו, בוא נתחיל עם משה רבינו.
בסדר, אבל...
מה האפשרות השנייה? מה אתה רוצה? מה יש לדון פה? שהשם ולא משהו אחר?
יש מה לדון, אבל מה זה רלוונטי?
הרי אם יצאנו ממצרים אז בטח הוא שליט בכל. מה אכפת לך מי ברת העולם? הבריאה היא לא רלוונטית ממש, היא לא מעניינת. בוא נתחיל, אתה יודע מה? אני לא יודע. אני יודע ודאי שמי שהוציא אותי ממצרים שליט בעולם, הוכיח את זה בעשר מכות, שהוא שליט בהיסטוריה, הוא ודאי הסיבה הראשונה. מתי הסיבה הראשונה התחילה מבחינתי? מיליארדי שנים. לא מעניין אותי וכמה זמן ואיך נברא העולם. כל העיסוק הזה לא, לגמרי לא מחובר לי לחיים. הוא לא יסודי ליהדות שלי. שאלה מאוד קשה. והגאון מבינה אומר, לא, יסוד אמונת ישראל, לא פחות ולא יותר. וההוכחה לדבריו, שהשבת, שהיא ודאי יסוד אמונת ישראל, היא הברית המרכזית שלנו, היא זיכרון למעשה בראשית בקידוש. מה הקשר? זכר ליציאת מצרים מובן. אבל זיכרון למעשה בראשית? מה יש לנו עם זה?
זה התפקיד שלנו. זה התוכנית.
זאת הירידה של העולם שלנו.
מה?
זאת הירידה של ואי חן, וזה לא בדיוק היה כמו. שארץ כאילו התקלקלה.
אתה מדבר על פרטים קטנים, אבל מה יש לך את זה כל כך יסודי בעיניך?
שיש תוכנית, שיש תוכנית.
אני חושב שזו התשובה היה נכונה. הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יחיה בידיעה שיש לעולם תוכנית ברורה. אנחנו באנו לעולם אחרי שיש תוכנית אלוקית. התוכנית הזאת נקראת שיט אלפי שנינה ואלמה. יש לה סיבה לבריאה להיברא, ויש לה ייעוד סופי, סוף מעשה במחשבה תחילה, לסוף מעשה קוראים, למחשבה תחילה קוראים בראשית, לסוף מעשה קוראים ויחולו השמיים והארץ, והתוכנית הזאת מתפרטת ויורדת לעולם חלה בצורה של או שישה ימים או ששת אלפים שנים, והדברים האלה, אדם, אמונת ישראל זה לחיות בצל התוכנית הברורה. שאלה יפה. אין ספק, הוא שואל שאלה יפה, אז מה נעשה מי שלא הגיע לסודות התורה, לא ידע? קודם כל לאור ההערה שלו אני רוצה להעיר, המשנה במסכת חגיגה קוראת לכל סודות התורה, אין דורשים במעשה בראשית. בעצם כל סודות התורה זה ללמוד את התוכנית בצורה הכי מפורטת שאתה יכול. וכמובן שאתה צודק שזה הספר דצניותא, שזה בעצם הספר הכי פנימי בזוהר, ששם כל הנושא הוא מעשה בראשית. ללמוד את ששת ימי מעשה בראשית ולפרט כל מה שכתוב שם, לפרט את כל סודות ההנהגה שכלולים בתוכנית הזו. אבל סוף כל סוף הוא שואל, נו אז מה יהיה איתנו אם אנחנו לא זוכים ללמוד את סתרי תורה? התשובה היא כך, יש לנו חובה אמונת ישראל אפילו בתבנית החיצונית, ואני אוכיח לך, אמונת ישראל שקשורה בשבת זה ממש יסודי. אדם, מה התורה בעצם רצתה במצוות השבת? שיהודי יחיה לאור התוכנית הזאת. כל שבוע בעצם רעיון השבת אומר, העולם סופר, העולם בהמתנה, העולם בהתקדמות, העולם כל הזמן ממתין ליום השבת שמייצג את האלף השביעי, וכל יום ויום מימות השבוע שכנגד אלף שנה אנחנו ממתינים, זכור את יום השבת לקודשו, סופרים, מנה טובה עתקינהו לשבת, תספור, אומרים חז"ל, מצוות עשה דאורייתא זכור, תספור את המציאות, אתה כל הזמן דינמי, אתה כל המתקדם, ויש לך יעד ברור. היעד הזה, פרק א' של המסילת ישרים, הוא שווה לכל נפש? מה המסר של המסילת ישרים? אפשר להבין, מי שיתבונן בזה, תתבוננו פעם, תחשבו, איך העולם היה נראה בלי המסילת ישרים? זה לא היה פשוט בכלל, תדעו לכם את זה. אנחנו לא יודעים כבר 300 שנה העולם מכונח על ברכי המסילת ישרים. נסו לחשוב כמה הפרק א' של המסילת ישרים הוא פרק, כמה הוא פרק קריטי. הפרק שחינך את עם ישראל שהעולם הזה הוא פרוסדור בפני העולם הבא, הוא העמיד את זה במרכז החיים. העם ישראל הוא עם שחי בהמתנה לקראת המצב האמיתי של העולם. כמובן שכמה שאנחנו נעמיק בפרק, אפשר ללמוד את הפרק הזה גם עדיין בשטחיות, כמה שמעמיקים בו יותר ויותר, ולמדנו בדרך השם ללמוד פרטי התוכנית, הדברים מעמיקים יותר ויותר. אבל אין יהודי בלי לגעת בסתרי תורה שלא יכול להעצים את האמונה שלו ותפיסת העולם שלו מכוח הלימוד של התוכנית, במידת היכולת. זה מה שהרמח"ל עשה אפילו בספרות הנגלית שלו. זה פרק א', זה דרך השם לבנות. אני חייב להגיד לכם שכל כתבי הרב קוק בנויים בעצם על ההקדמות של, הרמח"ל. כל תפיסת הגאולה שלו, כל תפיסת המבט שהעולם מתנהל, שהעולם מצועד קדימה, זה בעצם היה בית מדרש של הגר"א והרמח"ל. הם באו ואמרו, רבותיי, זהו, העולם, אנחנו יושבים בהמתנה, והעולם הגיע לשלב הסופי שלו. הוא כמובן תרגם את זה, והוביל את זה דברים הלכה למעשה בשטח, אבל מאיפה הוא שאב את הרעיונות האדירים האלה? הרי זה אדם מכוחו יכול, זה הרעיון. הוא ישב עם המפה, הביא במפה ואמר, חבר'ה, אנחנו נמצאים בתחנה סופית. אתם עיוורים, אתם לא רואים איזה תחנה אנחנו נמצאים? אני חושב שסתם פתאום העגלה חנתה במזרח התיכון? מה זה פה? זה, הוא צעק. הצעקה הזאת היא יסוד אמונתנו. תביט על המציאות לאור המגמה. זה נקרא מעשה בראשית. זה נקרא השגחה. השגחה זה קודם כל ההבנה שהעולם, שיש פיקוח על התוכנית. העולם לא נמסר לבחירה שלנו. אנחנו בוחרים רק עד כמה נשתתף במגמה הגדולה הזאת, אבל יש לעולם תוכנית על שהיא נשלטת על ידי רצון אלוקי, שהוא לא ייתן לאף אחד לקלקל אותה תוכנית, והתוכנית חייבת להיסגר אם נהיה ראויים, לא נהיה ראויים, דור שכולו חייב, דור שכולו זכאי, זה לא ישנה. הבטחה, ברית והשבועה של אברהם אבינו חייבת להגיע. יש תוכנית. אדם שחי עם פיקוח כזה, עם תפיסה כזאת שהעולם מושגח, לא סתם הוא יודע. מי שאומר, השגחה, הקדוש ברוך הוא יודע הכל. מה אמרת פה? זה קידם אותך משהו הידיעה הזאת? כלום. אמרת שהקדוש ברוך הוא בלתי מוגבל. אז מה? הוא בלתי מוגבל, אני מוגבל, ואין שום יחס ביניהם. לא לדבר על השגחה כמשהו מופשט. לדבר על השגחה כמשהו נורא מפורט, ביחס לתוכנית נורא מדויקת. התוכנית שלו כאן בעולם הזה היא מושגחת. וכמה שתלמד יותר את התוכנית של פרק א', ועכשיו תוסיף לה את הפיקוח, עכשיו כמובן שיעלו לך המון המון שאלות. למדנו בפרק א' שהוא הטוב המוחלט, ולמדנו בפרק א' שהמגמה של העולם היא להיטיב. יושב אדם ואומר, רגע, זה עולם שמפוקח לאור המגמה? זה החוצה, תפתח את העיתון, והעיתונאים ידאגו כל בוקר, להתחיל לך את הבוקר עם הצבוע אחר, ולעשות לך, תמיד כל בוקר יש להם כותרת שחורה. הם אוהבים רק לבשר דברים רעים. למה? אני יודע שהם מגזימים, אבל יש גם רע בעולם. הוא הולך פה. אז איך אתה אומר שהעולם מפוקח? איך אתה עולם שהעולם מושגח לתוכנית? אני רואה לכאורה ניגודים. אני רואה גם חוסר עקביות בשכר ועונש בין האנשים שתמכו במגמה לאנשים שהתנגדו למגמה, ואני רואה שהדברים לא כל כך הם מדויקים. כל השאלות האלה, זה העיסוק שלנו בחלק הזה. ללמוד איך העולם באמת חייב להיות מפוקח, וליישב את כל הדברים שמעלים בעיני מספקות, שנראה לנו ניגוד בין המגמה של פרק א' למציאות בשטח. כן.
בהתחלה שדיברת, אמרת שאי אפשר להתחקות אחרי ההשגחה עצמה. רק שמישהו אמר את הדוגמה
ש... אמרתי שזה באמת נלמד, ותהיה יומרנות מאוד גדולה. אנחנו נלמד כמה ההשגחה האלוקית היא מורכבת. זה מצחיק שאדם מנסה להגיד, אני מנחש, אני הבנתי עכשיו למה זה קרה לי כזה וכזה, הבנתי. אין בעיה לנחש, אבל זה באמת מי שילמד את המורכבות האדירה הזאת, מבין שזה פשוט מצחיק. אין פעולה אחת שלנו שהיא לא נקשרת מהאדם הראשון ועד אחרית הימים. מישהו יכול בכלל לגעת במקומות כאלה? תגיד, אתה יכול להגיד, אני מודה לך, הקדוש ברוך הוא, שהסעתי את האוטו בזמן, ואני מקבל באהבה וביישוב הלב, באמון, אם התאכזבתי. זה המקסימום שאני יכול להגיד. לנחש שאני מסוגל להביט ולראות את דרכי ההנהגה, זה נראה לי קצת יומרנות.
למה חב של יוסף פעילו את העונש שלהם דווקא על זה שהם מכרו אותו, או שהם אומרים בגמרא, שלפחש במעשיך?
הם היו אנשים עם מידע. אנחנו יודעים שעד היום אנחנו סובלים ממכירת יוסף. כלומר, הם הבינו את התפקידים שלהם, הם ידעו, הרי למה הסיבה שהם מכרו אותו, כי הוא היה משיח בן יוסף. הם הבינו שמדובר פה במאבק בין שני משיחים, הם לא חיו פה ברמה של שני אנשים, אתה מכיר משפחה שמכרה את אח שלהם? אני עוד לא מכיר אפילו ערבי כזה שימכור את אח שלו. מה זה למכור את אח שלו? אז מה זה? מי יכול להבין את המקרא לפי רעיונות פסיכולוגיים פשוטים חס ושלום? זה מדובר פה בנושאים מאוד שורשיים, והם חיו ברמה הזאת. לאור הידיעות שהיו להם, הם יכלו גם כן להסיק מסקנות, והם טעו, ומה הם קשלו.
ומה אם זה שאומרים על לפשפש במעשיו? כלומר, זה הנחה גם לאדם רגיל, לבוא ואומרים, תתלה את זה בזה חטא שעשית.
בגלל שאתה לא נלמד את זה בתוך הספר. בפני שאחת הסיבות זה באמת המעשים שלנו. אתה בא ואומר ככה, רואה אדם שיסורים באים עליו, תשפש במעשיו. זה לא אומר שהוא ימצא את הסיבה. אומרים לו, אתה תתנקה. אתה תגיד, הסיבה שאם זה מסיבתי, הסרתי אחריות מהסיפור. עכשיו, זה לא אומר שהאיסורים יחלפו. לא הבטיחו לך שהאיסורים יחלפו, כי יכול להיות שיש עוד 10 סיבות נוספות שנלמד. אבל אני את שלי עשיתי. יכול להיות שעוררו אותי לתשובה, ואני לקחתי את הדברים לתשומת ליבי. אתה מבין? זה לא אומר שאתה, שיש פה חיבור אחד ועוד אחד.
זה משיקולים של כדאיות.
לא כדאיות, זו הזדמנות. א', תמיד טוב לפשפש במעשי, במקרה הזה בוודאי כדאי, כי יכול להיות שעוררו אותך לתשובה, ותאזין, תנסה להקשיב למה שאומרים לך. אבל זה לא אומר שזה באמת היה המסר, עוד שיש מסר הרבה יותר עמוק. נלמד את כל הסיבות ונבדוק אותה מכל הכיוונים.
יש לי פה חובות ספר.
תודה
רבה. ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.